סקרת הריון זה דבר רציני. אני יודעת שלפעמים זה נדמה שזו איזושהי אפיזודה חולפת, איזושהי תופעה שקורית לנו בהיריון, וברגע שנלד אנחנו חוזרות לחיים הרגילים והבריאים שלנו, אבל האמת היא קצת שונה, וזאת אחת הסיבות שרציתי לעשות ממש פרק מיוחד רק על סקרת הריון, מכיוון שסקרת הריון היא בעצם מהווה איזשהו גורם סיכון לחלות בסקרת סוג 2 בעתיד, ובגלל שיש לה באמת הרבה השלכות גם עלייך, על הגוף שלך ועל העובר שלך בזמן ההיריון ולאחר הלידה. אז היום אנחנו הולכות לדבר על מה זה סקרת הריון, איך מאבחנים, איך עוקבים, מהי שיטת הטיפול המומלצת, וכמובן על היום שאחרי, כל מה שקורה אחרי הלידה, ועל החשיבות שבמניעה ובאורח חיים בריא, כי מה לעשות אם אנחנו שומרות על עצמנו כמה שיותר, אנחנו יכולות למנוע הרבה מאוד מחלות, לא רק סקרת, אבל היום להתמקד בה. אז הזמנתי היום את טובה קראוזר, דיאטנית קלינית, כותבת ומרצה, שכבר התארחה בפרק בפודקאסט שלי על תזונה בהיריון ולאחר לידה, פרק נהדר, אני ממליצה להקשיב גם לו, וכמובן למי שסקר את הריון, להצטרף אלינו עכשיו, אז קדימה, אנחנו מתחילות.
אתם מאזינים לנשים מדברות, עם מעיין רוגק וסטלר.
אז שלום טובה.
היי מעיין.
מה שלומך?
בסדר גמור.
חזרנו לפרק ב', החזרנו אותך, החזרתי.
זה במרחק של שנתיים, אבל איזה כיף. נפגשנו אז ממש חודשיים לפני שהתחיל כל הבלגן של הקורונה.
בדיוק באתי להגיד שזה שנתיים ותראי כמה עברנו, מה קרה בזמן הזה, כמה השתנה.
כן.
כאילו הכרנו בחיים שלפני את ואני.
כן, 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 בעולם הישן.
בדיוק, בעולם הרגיל, כן, טוב, אנחנו, בכלל, ועוד היום אנחנו נפגשות באיזה שערה גם בחוץ,
כן.
אנחנו ממש נפגשות בשיא השיאים של הכל.
כן.
אז תראי, אנחנו יכולות לדבר היום על נושא מאוד מאוד חשוב, מכל מיני נסיבות. אחת, כי יש לא מעט נשים שנמצאות במצב הזה, ושתיים, בגלל שאני חושבת שעם ידע מקדים ומניעה,
כן.
יכול להיות שאפשר יהיה לעזור להרבה יותר נשים, גם אולי למנוע את המצב הזה, וגם אם לא למנוע, אז בעצם לטפל בצורה הכי יעילה והכי נכונה, ואנחנו יכולות בעצם לדבר על סקרת הריון. אז לפני שככה נתחיל ממש לצלול, אולי עדיף שככה תגדירי מה זה בעצם סקרת הריון, את יודעת, האם זה דומה לסקרת נעורים, סקרת טייפ 2, זה משהו אחר לגמרי, את יודעת, כי יש נשים שאומרות, אבל אני עכשיו הובחנתי בסקרת הריון, בחיים לא היה לי סוכר, אני לא אוכלת מתוקים, איך זה קרה לי, מאיפה זה הגיע?
אוקיי, אז נעשה סדר. נתחיל באופן כללי להסביר מה קורה לסוכר בגוף שלנו. הסוכר, אנחנו אוכלות אוכל, והאוכל מכיל פחמימות, מכיל גם מתוקות, שזה פחמימות מתוקות, שזה סוכר בעצם, פחמימות פשוטות, שזה מולקולה אחת או שתיים, ופחמימות מורכבות, שזה עמילן, שאנחנו מקבלות, זה לא מתוק, אנחנו מקבלות את זה מדגנים, קטניות, ירקות עמילניים וכולי. מערכת העיכול מפרקת את זה ליחידות בסיסיות, שזה בעצם אחד סוכרים, בעיקר גלוקוז. הגלוקוז הזה, מהמעיים נכנס לדם, ואז היעד הסופי שלו הוא להיכנס לכל תא ותא בגוף שלנו, והתאים שלנו מפיקים ממנו אנרגיה. אבל זה לא כזה פשוט.
אוקיי.
הגלוקוז לא יכול להיכנס לתאים סתם ככה. צריך שני תנאים כדי שזה יקרה. התנאי הראשון הוא שיהיה בגוף, תהיה בגוף רמה מספקת של ההורמון אינסולין. אינסולין זה הורמון שמופרש מהלבלב. אנחנו צריכות מספיק אינסולין בגוף. התנאי השני הוא שהתאים ישתפו פעולה עם האינסולין, ויאפשרו לו להכניס את הסוכר. אז במצב רגיל, אנחנו אוכלות, רמת הסוכר בדם עולה, אינסולין עולה, אינסולין מופרש מהלבלב, האינסולין והתא משתפים פעולה, סוכר נכנס לתאים, התאים מפיקים ממנו אנרגיה, והכל טוב.
כן.
עכשיו, נתחיל עם משהו ככה, לא יודעת, מאוד פשוט להסביר אותו. בסוכרת נעורים או סוכרת סוג אחד, אין אינסולין. אנחנו צריכות שני תנאים, אינסולין ושאתה ישתף פעולה עם האינסולין, אין אינסולין. למה אין אינסולין?
אוקיי.
כי מערכת החיסון התחרפנה מסיבה לא ידועה, והתחילה לתקוף את התאים בלבלב שמייצרים אינסולין, נקראים תאי בטא. כלומר, זו מחלה כן. אוטואימונית. כמו פסוריאזיס שמוכר לך היטב, צליאק וכולי, כן, אז זאת מחלה אוטואימונית, זאת לא מחלה של אורח חיים, זה לא שהילד אכל המון סוכר ובגלל זה נהייתה לו סוכרת. קראו לסוכרת סוג אחד בעבר, סוכרת נעורים, כי מצאו אותה בעיקר אצל תינוקות, ילדים ונוער. יחד עם זאת, יש גם סוכרת סוג אחד שיכולה להופיע בגיל מבוגר יותר, וזה מתעתע, כי היא יכולה לראות בהתחלה כמו סוכרת סוג 2. למה? כי בדרך כלל אצל ילדים, פעוטות, תינוקות, המחלה היא במהלך מאוד מאוד דרמטי, כי הסוכר פתאום עולה כזה בבת אחת לערכים של 400-500, יש בעצם לגוף אין יכולת לקבל סוכר. הסוכר נשאר בדם, והוא לא נכנס לתאים, אז התאים הם מורעבים. כשהתאים מורעבים, אז הם מייצרים מקור חלופי של אנרגיה מפירוק שומן שהוא קטונים. אחד מהקטונים זה אצטון.
כן.
אבל ברגע שמיוצרים יותר מדי קטונים, זה מדובר בחומרים שהם יוצרים pH חומצי, זה משפיע על החומציות של אדם, שהגוף שומר עליה בטווח מאוד מאוד צר. ואוי ואבוי לנו אם החומציות של אדם תהיה, ה-pH יהיה נמוך מדי. ואז כן. זה גורם ל... לשלל צרות ויכול גם במקרים קיצוניים לגרום חס וחלילה למוות. אז זה מהלך מאוד סוער. אצל מבוגרים יותר, בדרך כלל, זה נראה כמו סוכרת סוג 2, היו לי מטופלות כאלה, שהסוכר גבוה קצת, אבל כאילו משהו לא מסתדר, זה לא הפרופיל הטיפוסי שתכף נדבר עליו, של סוכרת סוג 2 כן. או של סוכרת הריון, ויש סוכר ברמה הרבה יותר גבוהה בתגובה לכמות קטנה של פחממות כשבודקות במכשיר. אז היו לי כמה מטופלות שזה נדמה היה שאו שיש להן סוכרת הריון או סוכרת טרום הריונית, כלומר סוכרת שהייתה לפני הריון ולא הבחנו אותה קודם. ואמרתי להן, משהו פה לא מסתדר לי. לכו לאנדוקרינולוג שישלח אתכן לבדיקות, נוגדנים ללבלב, נוגדנים לאינסולין, בדיקה שנקראת C-פפטייד, שבאה לבדוק כמה אינסולין בעצם מייצר הגוף, והתגלה אכן שאין מספיק אינסולין. אז הירידה היא לא הייתה כאילו דרמטית, אבל כן יש איזשהו ייצור מסוים עדיין של אינסולין, אבל זה הולך ככה ויורד. עוד משהו לגבי סוכרת סוג אחד, יכול להיות גם מצב שהבן אדם עבר איזושהי פציעה, או עבר איזשהו ניתוח, מסיבות שלא ניכנס אליהם, והלבלב נפגע, ואז זה סוכרת סוג אחד לכל דבר, כי הוא צריך, אין לו אינסולין, צריך להזריק אותו מבחוץ. כן. אנחנו מציינים משהו כמו 100 שנה לגילוי האינסולין. כן, וואו. זה ב-1921, אם אני לא טועה, בנטינג ובסט, החוקרים גילו אותו, וזה פשוט היה הצלת חיים, כי אז סוכרת סוג אחד, זה היה מצב שלא הייתה לו פרוגנוזה טובה.
מוות.
אז זה סוכרת סוג אחד, אין אינסולין. סוכרת סוג שתיים, יש לנו פה שילוב. יש לנו מצב שבו מצד אחד התאים לא משתפים כל כך פעולה עם האינסולין. אמרנו שהתנאי השני הוא שהתאים שתפו פעולה עם האינסולין. אבל הם לא משתפים פעולה.
נכון.
זה מצב שנקרא תנגודת לאינסולין או עמידות לאינסולין, אני אזכיר את המונחים האלה ככה לחילופין במהלך הפרק. וזה שילוב של תנגודת לאינסולין, עם מצב שיש חסר מסוים באינסולין. לפעמים זה מצב שבו יש תנגודת, והגוף צריך להתגבר על התנגודת, אז הוא מפריש עוד ועוד ועוד אינסולין, עד שהלבלב מתעייף. הוא כבר היה בפול קפסיטי, זה כמו שתקחי מנוע של אופנוע ותשימי אותו במסעית. אז באיזשהו שלב הוא כבר לא יוכל לסחוב. ומשהו מאוד מעניין, שפעם חשבו שסוכרת סוג 2 זה מצב אחיד. אצל כל האנשים, לכולם יש עמידות לאינסולין, וזהו.
נכון.
היום, ממש לאחרונה, יודעים שיש קטגוריות שונות של סוכרת סוג 2. למשל, ידוע שאנשים ממוצא תימני, יש להם סיכון גבוה יותר לסוכרת. ואצלם, כן, ואצלם, סוג הסוכרת סוג 2, היא סוכרת שיש בה יחסית מחסור גדול יותר באינסולין, לעומת אנשים מרקע גנטי אחר, שיש להם יותר את הרכיב של התנגודת באינסולין.
מה את אומרת?
כן. וזה, זה משליך על הטיפול, כי אם לבן אדם יש תנגודת לאינסולין, אז כדאי לתת לו תרופות שמטפלות בתנגודת. אם הבן אדם יש לו מחסור יחסי באינסולין, אז במקום לתת תרופות שמטפלות בתנגודת, יותר טוב לתת לו להזריק אינסולין.
וזה... כן. זאת אומרת, הטיפול הוא ממש יכול להיות נכון, שונה.
נכון, וזה משהו ממש של השנים האחרונות, וזה מדהים, כי זה ממש יכול לדייק את הטיפול, לעשות אותו יותר מותאם אישית, ולעשות אותו יותר אפקטיבי, כן. ולמנוע סיבוכים, כי הבעיה העיקרית בסוכרת, זה הסיבוכים שלה, שפוגעים בכל נכון. מיני מערכות בגוף, יכולים, סוכרת שהיא לא מאוזנת לאורך שנים, סוכרת סוג 2 או סוכרת סוג 1, היא פוגעת בכלי הדם, בכלי הדם הקטנים והגדולים, אז היא יכולה לגרום למחלות לב, היא יכולה לגרום לבעיות ברשתית ולעיוורון, ולבעיות בכליה ולהגעה לדיאליזה. חצי מהאנשים שעושים דיאליזה, הם בעצם אנשים עם סוכרת.
סוכרתי.
וגם קטיעה של איברים, גם אינונות, בקיצור, סיבוכים נוראים שמתפתחים לאט לאט עם השנים. אז טיפול מכוון יכול מאוד למנוע את הסיבוכים האלה, למנוע סבל, למנוע נכויות, וכמובן לחסוך הרבה מאוד כסף למערכת הבריאות שצריכה כל שקל.
ואנחנו גם יודעים שבעצם סוכרת טייפ 2 זה בעצם משהו שאפשר גם למנוע, נכון? זאת אומרת, על ידי אורח חיים שהוא בריא, ואם לצורך העניין מישהו יודע למשל שאחד ההורים שלו סוכרתי, והוא רוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה ולשמור על עצמו, יכול למנוע את זה לחלוטין.
נכון מאוד, בעוד שסוכרת סוג אחד זה משהו שאי אפשר למנוע אותו, זאת מחלה אוטואימונית שעוד לא מצאו לזה פתרון, ומדברים היום על השתלה של תאי בטא במקומות שונים בגוף, כדי שהם ייצרו אינסולין, מדברים, יש מכשור מאוד מאוד משוכלל, אבל אי אפשר למנוע סוכרת סוג אחד, כרגע כן אפשר למנוע סוכרת סוג שתיים, חד משמעית, או לפחות לדחות את ההתפרצות שלה לגיל מאוד מבוגר, כי אין, אי אפשר להשוות בין בן אדם שלוקה בסוכרת סוג 2 בגיל 40, לבין בן אדם שמתפתחת אצלו סוכרת בגיל 80. יש הרבה פחות שנים שבהם התפתחו סיבוכים, והסיבוכים האלה יהיו מאוד מאוד קשים. אז, אז עכשיו נגיע לסוכרת הריון, אחרי שדיברנו על כל זה.
נכון, הפרדנו, בדיוק הפרדנו. אז זאת אומרת, סוכרת הריון לצורך העניין, היא יכולה לקרות לכל אישה בריאה, ללא סיכונים, ללא מה שנקרא תנאים מקדימים, ללא בני משפחה שהם יכולים בסוכרת, או שאנחנו נראה שגם כאן יש קשר.
אז כמובן יש גורמי סיכון. יש גורמי סיכון. אם את רוצה נציין אותם עכשיו. נשים... עם BMI, במיוחד אם ה-BMI שלהם הוא לפני הריון היה 30 ומעלה, אבל גם עודף משקל, נשים עם BMI 25 עד 30, גם הם בהשוואה לנשים במשקל תקין, שהתחילו הריון במשקל תקין, הם בסיכון נמוך יותר לסוכרת הריון. נשים עם תסמונת השחלות הפוליציסטיות, שיש להן מלכתחילה, זה מצב של תנגודת לאינסולין. נשים עם היסטוריה משפחתית של סוכרת סוג 2. גיל. גיל מעל 35, זה כבר מכניס את האישה בסיכון לסוכרת הריון, כנראה פשוט כי זה לא גיל מבוגר, אבל מבחינה ביולוגית זה כנראה מספיק מבוגר בשביל ש...
כן, מבחינת הגוף הקדום, כן.
הריון תאומים והריון מרובה עוברים באופן כללי, זה גם גורם סיכון לסוכרת הריון, מכיוון שיש או שתי שיליות, או שיליה אחת גדולה, ותכף נגיע להורמון שמופרש מהשיליה, ואז פשוט יש יותר מההורמון הזה. בנוסף, זה די מתחבר להיסטוריה משפחתית, אבל אם כשאת היית ברחם אימך, לאימא שלך הייתה סוכרת הריון, היום אנחנו יודעים שהרבה מצבים רפואיים מתחילים ברחם. דיברנו על זה בפרק הקודם שנפגשנו בו.
נכון. נכון, לא אשכח את המשפט שאמרת, ואני ככה פרסמתי אותו, נראה לי מאז עוד 100 פעמים, שאמרת שבעצם כשאת בהיריון עם הבת שלך, את בעצם יכולה להשפיע על הבריאות שלך, שלה ושל הצאצאים שלה, של הנכדים
מאוד.
שלך.
לכן חשוב מאוד לאזן סוכרת הריון, כדי למנוע סוכרת הריון וסוכרת בכלל בדורות הבאים. ואחרי שאמרתי את כל הגורמי סיכון האלה, יש מקרים שבהם הסיבה לא תמיד ברורה. במיוחד אם מדובר בנשים שהן במשקל תקין, הן עוסקות בספורט, פתאום out of the blue, הבחנה של סוכרת הריון. המקרים האלה נדירים יותר, אבל הם קיימים. ככלל, השכיחות של סוכרת הריון היא משהו כמו 7-9% באוכלוסייה הכללית. פעם זה היה אחוז נמוך יותר.
Okay.
אני זוכרת הנתונים מלפני 20 שנה,
כן,
היה יותר בגלל. נמוך. ובקבוצות אתניות מסוימות כנראה הסיכון יותר גבוה. אין נתונים לגבי הארץ, אבל יש בארצות הברית את האינדיאנים משבט הפימה, שהם באריזונה וניו מקסיקו, דרום ארצות הברית, ואצלם השכיחות היא הרבה הרבה יותר גבוהה, זאת אומרת עשרות אחוזים, מכיוון שכן, שיש להם את הנטייה הגנטית. בהודו ובסין, לפחות 20% סיכון לסוכרת הריון.
20%?
כן, לפחות.
מה את אומרת? זה מעניין למה זה קשור? זאת אומרת, זה עניין גנטי באמת, או שזה קשור גם לתזונה שלהם ולאורח חיים?
אז אני חושבת שזה גנטי ואפי גנטי. מדובר באוכלוסיות שלאורך דורות נחשפו לרעב, ופיתחו מנגנוני הישרדות, ופתאום כשיש להם איזשהו שפע, המנגנונים שלהם לא יכולים, הגוף לא יכול להתמודד היטב עם השפע הזה. ויש את המונח שנקרא טופי, thin on the outside, fat on the inside. וזה אצל הרבה אסיאטים, זה המצב שהבן אדם מבחוץ הוא כאילו במשקל תקין, אבל יש לו אחוז שומן גבוה יותר, במיוחד שומן ויסצרלי, שומן בתוך הבטן שהוא עוטף את האיברים הפנימיים. וזה גורם סיכון לתסמונת מטבולית באופן כללי ולסוכרת בפרט. מכיוון שהשומן הבטני הוא לא שומן אינרטי, הוא פעיל, הוא מפריש כל מיני חומרים שהם למשל יוצרים את התנגודת לאינסולין. אז
אמרנו את גורמי הסיכון,
אמרנו את
ואת השכיחות, ומה בעצם היא סוכרת הריון?
בדיוק.
כלומר, למה היא גורמת, דיברנו על ההבדלים בין טייפ 2 לבין נעורים, אז מה קורה לנו בגוף בסוכרת הריון?
אוקיי, אז סוכרת הריון קודם כל כהגדרה, היא מוגדרת כמצב של אי סבילות לפחמימות, כלומר הגוף לא יכול להוריד את הרמה של הסוכר, וזה מופיע לראשונה בהיריון. כלומר, לפני ההיריון הסוכר של האישה בטווח הנורמה, אבל כשמבצעים בדיקה של העמסת סוכר, רואים שיש בה ערכים לא תקינים. אנחנו צריכות להבין שבהיריון המצב שונה ממצב רגיל. בתחילת הריון יש רגישות גבוהה לאינסולין. הגוף ממש ממש משתת, התאים של הגוף משתפים פעולה עם האינסולין, סבבי בבי. אבל באמצע ההיריון, אצל כל אנשים בהיריון, מתפתחת תנגודת לאינסולין. למה זה קורה? מופרש הורמון מהשיליה, שנקרא HPL, Human Placenta Lactogen, ונשים עם הריון תאומים שיש להן שתי שיליות, או שיליה אחת גדולה, אז יש להן יותר HPL, ועוד עם שילוב של ההורמונים של ההיריון, נוצרת תנגודת לאינסולין. וכדי להתגבר על התנגודת הזאת לאינסולין, הלבלב מייצר יותר אינסולין ממה שהוא ייצר לפני הריון. עכשיו, זה מבחן סטרס לגוף. אישה, בסוף ההיריון, צריכה לייצר פי 2-3 יותר אינסולין ממה שהיא ייצרה לפני ההיריון.
וואו.
זה מטורף. תחשבי שאת, כמו שאת, את לא בהיריון, את מדמיינת עוד שתי מעייניות.
מטורף.
תאומות זהות, ואת מייצרת אינסולין לשלושתכן.
לא, זה מטורף, זה מטורף.
נכון?
העיקר אומרים לנו גם שהיריון זה כלום, זה תהליך.
זה לא מחלה.
לא מחלה, זה רגיל לגמרי, ביום יום אני מייצרת אינסולין לשלושה אנשים.
כן.
התהליכים האלה הפנימיים שאנחנו עוברות בהיריון לא מדוברים מספיק, ואני מניחה שהרבה נשים סובלות מכל כך הרבה דברים, מכל מיני סימפטומים, תסמינים בהיריון, ואולי לא יודעת לקשר את זה בעצם לתהליך הפיזיולוגי שקורה בזמן ההיריון, שהוא מצד אחד מופלא, אבל הוא גם באמת לא פשוט.
נכון. הריון זה מבחן סטרס לגוף.
כן.
זה כאילו שאת רצה לך בפארק, ואז פתאום שמים עלייך חגור, כסדה ונשק, ואומרים לך, עכשיו תרוצי גם כן, באותו קצב.
כן.
אז כן, עכשיו, החדשות הטובות הן, שאם עברת את ההיריון בלי כל מיני סיבוכי הריון, אז עברת בהצטיינות את מבחן הסטרס, וזה אומר שהבריאות שלך בעתיד, הצפי הוא שהיא תהיה טובה.
איזה כיף.
כן. יחד עם זאת, אישה שהייתה לסוכרת הריון, זה אומר שהיא בסיכון לסוכרת סוג 2, כי כנראה היכולת שלה להתגבר על תנגודת לאינסולין, כשמעמידים את זה למבחן, היא פחות טובה, ואיזה מזל שהיא יודעת את זה, כי אם היא לא הייתה נכנסת להיריון, אז היא לא הייתה יודעת שהיא בסיכון לסוכרת.
ואז אולי לא הייתה משנה אורח חיים, שהיא כנראה היא תצטרך לשנות מבחינת תזונה, והייתה מגיעה לגיל באמת 40, 50 וכולי, ואז בעצם כבר הייתה מתפתחת לסכרת טייפ 2, שהיא הרבה יותר מורכבת.
בדיוק ככה. בדיוק, בדיוק ככה.
אוקיי.
אז לא כל אישה מצליחה לייצר את האקסטרה אינסולין הזה, ואלו הן הנשים שמפתחות סוכרת הריון. לכן מבצעים את הבדיקות של העמסת סוכר בסביבות שבוע 24, ולא לפני כן. כיוון שזו פחות או יותר התקופה שבה מתחילה התנגודת לאינסולין. לפני זה עוד לא רלוונטי. עכשיו, דיברנו על סוגים שונים של סוכרת סוג 2, וכנראה יש גם סוגים שונים של סוכרת הריון. זה משהו שהוא מאוד מאוד התחלתי. בשנת 2016 פורסם מחקר שנערך על 742 נשים שהייתה להן סוכרת הריון, לעומת נשים, ישבו אותן לנשים בהיריון בלי סוכרת הריון. עכשיו, אצל אנשים בלי סוכרת הריון, ראו שהתנגודת לאינסולין עולה, ההפרשה של האינסולין עולה, והרמות של הגלוקוז בדם נשארות תקינות. אוקיי?
אוקיי.
כמו שצריך.
כן.
אצל אנשים עם סוכרת הריון, ראו שבערך 50% מהן היו עם תנגודת לאינסולין, והפרשה גבוהה יחסית של אינסולין, שכאילו בא להתגבר על זה, אבל כמובן לא מספקת, אבל עדיין, הן מפרישות אינסולין בתגובה לזה, והן היו אנשים שהיה להם את הסיכון הכי גבוה לתינוקות גדולים. תכף נדבר על, כן, על כל זה. אצל 30% לא הייתה תנגודת גדולה, אבל פשוט הייתה הפרשה מועטה של אינסולין. ו-20% מהנותרות הייתה גם תנגודת לאינסולין וגם לא הפרישו מספיק אינסולין. זאת אומרת,
זה ממש שונה.
כן, זה, זה, זה מחקר ממש ראשוני, הוא לא נערך בארץ, אז יכול להיות שבארץ עם הרקע הגנטי שלנו זה, זה טיפה מתנהג אחרת, אבל זה מראה לנו שבעתיד נוכל לסווג נשים עם סוכרת הריון, וכך נוכל לטפל בהן טוב יותר. למשל, יש נשים, נכון, זה די, היום מישהי שהסוכר שלו לא מאוזן, אז לפעמים נותנים להם אינסולין, לפעמים נותנים להם מטפורמין, לפעמים נותנים להם גלובן.
נכון.
ידעו למי מתאימה כל תרופה. ומה שכן אפשר בינתיים להבין מזה, זה שנשים שעוד לפני ההיריון יש להן תנגודת לאינסולין, נשים עם תסמונת השחלות הפוליציסטיות, נשים שיש להן כבד שומני, תסמונת מטבולית, שיש להן גם השמנה, גם אולי לחץ דם, גם סוכר גבוה, הן צריכות עוד יותר להקפיד על התזונה, עוד מלפני ההיריון.
אוקיי. ובלי קשר, את אמרת, ואני מזכירה, שכשאנחנו רוצים להיכנס להיריון, בין אם אנחנו אגב בריאים לחלוטין, במשקל תקין וכולי, חשוב לפני הכניסה להיריון, לשים לב לתזונה, ובאמת אם צריך, אז להתייעץ עם מישהי מומחית, כמו שאת עושה ייעוצים לפני הלידה, כי אנחנו יודעות, שכמו שאמרת, התזונה שלנו מאוד מאוד קריטית להתפתחות העובר, אז לא רק בגלל הסכרת, באופן כללי, התזונה צריכה להיות משהו שאנחנו שמות עליו את הדגש, אפילו ממש עוד לפני הכניסה להיריון.
נכון מאוד, וכשישבתי צריך לפני שנתיים, אמרתי לך שאני עובדת על ספר דיגיטלי בנושא הכנה להיריון, והספר הזה בשעה טובה התפרסם כבר. לפני ממש ככה 3.5 חודשים, משהו כזה, הוא נקרא הכנה בתזונה לקראת הריון, זה ספר דיגיטלי ואודיו, ובאמת אני נותנת בו את כל הכלים והמידע, מידע מעשי שאישה צריכה לקראת הריון לדעת וליישם. ממש, מצוין. אני מאוד אוהבת להיות פרקטית, וגם רעיונות לאוכל, גם איזה בדיקות דם לעשות, גם איך תזונה משפיעה על הפוריות, גם מידע. מה לעשות אם יש לך תסמונת השחלות הפוליציסטיות, אנדומטריוזיס, ועוד ועוד.
אז קודם כל אני מזמינה לי אותו, זה תמיד מעניין אותי לקרוא ממך עוד דברים, וגם נשים כאן לינק, אז מי שרוצה באמת לרכוש את הספר, אז תוכל לעשות את זה ממש פה בסוף הפרק, ובעצם את אומרת, אוקיי, אז בלי קשר לסקרת או, או, או גורמי סיכון וכולי, כל אחת באמת, ככה לפני כניסה לרעיון, בואי, תלמדי קצת את זה, זה חשוב, זה קשור לבריאות שלך ושל הילדים שלך. על אחת כמה וכמה, אם יש לך גורמי סיכון, כמו שאמרנו, בין אם זה BMI, בין אם זה שחלות פוליציסטיות, בין אם זה היסטוריה משפחתית, בין אם זה גיל, מעל גיל מסוים, ואם גילית גם שאת בהיריון עם כמה עוברים, אז בוודאי, אבל בלי קשר גם אישה בריאה, במשקל תקין, ללא היסטוריה, משפחתית צריכה לדעת את הדברים האלה, ואת אומרת, אוקיי, נניח וידעתם את זה, חקרתם את זה, אתם שמורות על עצמכם, ובכל זאת הגעתם לבדיקת המסת סוכר של ה-50, ויצא לו תקינה. מה קורה מהשלב הזה בעצם?
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
אוקיי, אז סוכרת הריון מאבחינים באבחון של שני שלבים. השלב הראשון זאת בדיקת סקר. בדיקת סקר היא לא בדיקה אבחנתית, היא באה לעשות ככה מיון, זה באנגלית נקרא סקרינינג, זה כזה למיין את האוכלוסייה. אז כל אישה בהיריון בסביבות שבוע, בין שבוע 24 ל-28, היא קמה בבוקר, אוכלת משהו קטן, זאת לא בדיקה בצום, באה למרפאה, שותה 50 תמיסה של 50 גרם גלוקוז מהול במים, אפשר להוסיף טיפה מיץ לימון, יש מקומות שבהם, מרפאות שבהם נותנים ממש בקבוק של תמיסה שיש כבר חומרי טעם, יושבת בצד, כי אם היא תסתובב הסוכר ירד, כי היא תשרוף את הסוכר, כאילו, התאים משתמשו בו לאנרגיה. ואחרי שעה היא חוזרת לאחיות והן לוקחות לדם. אם התוצאה היא 140 ומעלה, אז היא צריכה לעבור לשלב ב'. אם התוצאה מתחת ל-140, אז זה נחשב שאין לה סוכרת הריון. אם התוצאה מעל 200, לא צריך לעשות את שלב ב'. תם הטקס.
זה כבר מה שנקרא, יש לך סוכרת הריון, את יכולה להיות בטוחה. יכול להיות אבל טעויות, יכול לקרות נגיד שמישהי...
אז כן, כן, בגלל זה עושים את שלב ב'. אבל מי שזה מעל 200, אז כאילו 200 ומעלה זה לא... ואז תגידי לי, אוקיי, מה אם יש למישהי 199? סוכרת זה רצף, זה מצב מטבולי. אז מצב מטבולי זה רצף, זה לא, יש חיידק בשתן, אין חיידק בשתן. זה דרגות, דרגות שונות של חומרה. עכשיו תשאלי אותי, אוקיי, ומה אם מישהי יצא לה בין 130 לבין 140? מה עושים אז?
נכון.
אז מסתכלים על האישה ורואים אם יש לה גורמי סיכון נוספים. אם יש לה גורמי סיכון נוספים, בוודאות כדאי שהיא תעשה גם את ההמסה של המאה. אני חושבת, מכיוון שכבר ראיתי המון דברים והמון הפתעות, אני אומרת, אם יצא לך 130, תעשי בכל זאת את המסע, את לא רוצה למצוא את עצמך בשבוע 30 בערכת משקל, עם ריבוי מי שפיר ותינוק גדול, עובר גדול. אז אני תמיד מעדיפה ללכת לחומרה, כי אין לנו מה להפסיד. נכון, זה לשתות 100 גרם סוכר, אבל זה משהו חד פעמי, וזה נותן לך תשובה שהיא ודאית.
הבדיקה לא נעימה, לא נחמדה, אבל היא חשובה.
נכון, ובינינו אנשים אוכלים כל כך הרבה סוכר, בלי לשים לב אפילו. את יודעת שאייס קפה בארומה, זה בערך 50 גרם סוכר?
כן, כן, בטח. זה 10 כפיות, משהו כזה.
כן, ומי שאוכל גם איזה בראוני ליד, עוד 50 גרם. אז כאילו, אנשים אוכלים את זה בלי מצנץ. כן, בדיוק.
נכון.
אז נכון. אוקיי, אז מי שצריכה, עכשיו, אוקיי, יש, בגלל שזו בדיקת סקר, יש לה משהו כמו 14% false positive. תשובה כן, חיובית עוזבת. אוקיי. יכול להיות, אוקיי. יש נשים שיעשו את הבדיקה הזאת, ואז הם יעשו את הבדיקה של המאה, והבדיקה של המאה תצא תקינה.
אוקיי, ומבחינתנו...
בסדר.
אוקיי, אז את, אם המאה יצא תקין, אז באמת את בסדר, you good נכון. to go, מה שנקרא, נכון. והכל בסדר, זה קורה. אבל המצב ההפוך, את אומרת, אם יצא לך ב-50 מעל 200, זה לא פולס, זה המצב, כן, זאת אומרת.
כן, כן. לא יודעת אוקיי. אם הייתי מגדירה את זה כמצב הפוך, אבל זה פשוט, כן, אין צורך לעשות בדיקה נוספת, זה כבר, זה בוודאות סוכרת הריון, כן.
אוקיי. אז זאת אומרת, עכשיו הגענו לשלב שאם מישהי בחמישים יצא לתקין, אז איזה יופי נהדר, אם לא יצא לתקין היא צריכה לגשת למאה, ואם באמת היא ניגשה למאה ושם ראו שיש לה כן סכרת הריון, אז מפה והלאה היא מוגדרת כסכרת הריון, ומכאן בעצם אנחנו צריכים להבין מה קורה עכשיו, איך מטפלים, איך עוקבים, מה זה אומר, סיכונים, השלכות.
כן. אז אני רוצה רק ככה לטובת המאזינות גם להגיד קצת מספרים. את באה בצום, לוקחים לך דם, את שותה תמיסה של 100 גרם גלוקוז, ולוקחים לך אחר כך אחרי שעה, אחרי שעתיים ואחרי 3 שעות. הערכים צריכים להיות מתחת ל-95 בצום, 180 אחרי שעה, 155 אחרי שעתיים ו-140 אחרי 3 שעות. כמובן שאם הערכים מאוד גבוהים, מאוד קרובים לגבול העליון, אז כן כדאי להתייחס לזה כאל סוכרת הריון, כי שוב זה רצף, זה לא אומר יש או אין, זה לא 0 או 1, אין 0 או 1 פה. ואם יש ערך 1, כי שני ערכים, אם יש שני ערכים, זאת ההגדרה לסוכרת הריון. אבל אם יש ערך אחד שהוא גבוה, ערך פתולוגי אחד, מה שנקרא, עדיף להתייחס לזה גם כאל סוכרת הריון, זו לרוב תהיה סוכרת הריון יותר קלה, אבל הרבה מאוד מחקרים שנערכו, מצאו שגם נשים עם ערך אחד, בסופו של דבר כן ראו שהסוכר לא מאוזן. ושוב, אני בעד ללכת לחומרה, מכיוון שסוכרת הריון יש לה השלכות. מה בעצם קורה? בסדר, אז יש כאלה שאומרות, טוב, נו, אז יהיה לי תינוק קצת גדול, לא קריטי. אז זה לא רוצה. קודם כל, מה שקורה זה שיש סוכר גבוה בדם, אז הסוכר הגבוה מגיע לעובר. אז מגיע לו יותר סוכר. מגיע לו יותר סוכר, העובר אין לו בעיה, אין לו תנגודת לאינסולין, הוא מפרש אינסולין ברמה גבוהה יותר, כי פשוט צריך לטפל ביותר סוכר. ואז, ברגע שאני שנייה אסגור את ה... זה מפריע. כן. אז יותר סוכר מגיע לעובר, והוא מפריש יותר אינסולין, אין לו בעיה של תנגודת לאינסולין, ואינסולין מתפקד אצל העובר כסוג של הורמון גדילה. אינסולין באופן כללי זה הורמון אנבולי, הוא מעודד בנייה, הוא מעודד צבירה, בין היתר של שומן. והשומן אצל העובר נצבר בבטן ובכתפיים. אז קודם כל מבחינה מילדותית, בלידה עצמה, אז הסיכון יותר גבוה לתינוק גדול, ויתרה מזאת, כי יש אנשים גבוהים שהאימא מאוד, האימא 1.80 מטר, האבא 2 מטר, לא יצא להם תינוק קטן, אבל הוא פרופורציוני. מה שקורה בסוכרת הריון, הרי הראש צריך להיות האיבר עם ההיקף הכי גדול בגוף. אם זה לא ככה, אז הראש יוצא והכתפיים נתקעות. וזה נקרא...
ואז בעצם זה גם סיכון ללידה קיסרית.
נכון, נכון. כי היום לא לוקחים סיכון ולהתחיל לידה ולראות מה קורה, ואז לשלוף עם מלקחיים ו... ואז יש פגיעה בכתף, וצריך אחרי זה הרבה פיזיותרפיה ושיקום, כי זה סוג של שיתוק. בקיצור, בלגן אחד גדול, היום הולכים לקיסרי. וקיסרי אכן ניתוח פתיחת בטן, זה לא... אני עברתי 3 קיסריים, שרדתי כדי לספר, אבל אם את יולדת לא בקיסרי, אם אפשר.
כן, אם אנחנו יכולים למנוע, כן,
בדיוק.
בהחלט, אם אפשר למנוע. מעבר לזה, זה גם לא רק כך, אנחנו גם לא רוצים ליצור מצב שהעובר שלנו באמת מקבל הרבה סוכר. נכון, נכון. נכון שהוא מצליח להתמודד עם זה, אבל בעצם אני מניחה שגם עבורו יש השלכות בריאותיות.
בדיוק. אז דיברנו על הטווח הקצר, ויש עוד כמה דברים בטווח הקצר, סיכון לכל מיני רמות יתר של כל מיני חומרים בדם, בילירובין, ורמות גבוהות יותר של מינרלים, ובמקרים קיצוניים גם סיכון למוות, כן? אבל את כל הדברים האלה אנחנו שמות בצד, כי זה לא קורה, אנחנו ברגע שמאזנות את הסוכר, אין סיכון לדברים האלה. כן יש סיכון לטווח הארוך, כי באמת תקופת העוברות זה חלון הזדמנויות התפתחות של כל מיני מנגנונים בגוף.
בדיוק.
כן, אז פתאום אם יש כזה חוסר איזון, זה בעצם חוסר איזון הורמונלי ברחם. זו סביבה מטבולית לא אופטימלית, וזה מגדיל את הסיכון לתסמונת מטבולית בעתיד אצל הילד. כלומר, להשמנה, לסוכרת, ובהמשך גם לשומנים גבוהים בדם, לחומצה אורית גבוהה, ללחץ דם גבוה. בקיצור, ממש כל החבילה הזאת.
אנחנו רוצים למנוע את זה.
בדיוק, בדיוק, וזה בהחלט, בהחלט אפשרי. אז לכן כל כך חשוב לטפל בסוכרת הריון, ולהתחיל לטפל בה, הטיפול התזונתי הוא הבסיס, ולהתחיל בטיפול התזונתי כמה שיותר מהר, אחרי ההבחנה, ומכיוון שיש לפעמים פער בין ההבחנה לבין ההגעה לדיאטנית, מכל מיני סיבות לוגיסטיות, אז יצרתי כבר לפני 4 שנים הדרכה דיגיטלית, שנקראת הצילו יש לי סוכרת הריון,
נכון, נכון.
ושמתי בה את כל ההסברים שאני מסבירה למטופלות, וכולל תפריט לדוגמה, כולל הדרכה איך למדוד עם ממד סוכר, כולל לימוד של ספירת פחמימות, ממש ממש את כל הידע והכלים ותוכנית פעולה שהם SOS, עד שהאישה מגיעה לדיאטנית. זה לא מעולה. שום צורה.
יופי, גם לזה אנחנו נשים לינק.
אחלה. אנחנו לא, זה לא נועד להחליף בשום צורה פגישה עם דיאטנית, זה פשוט לתת את ההרגעה הזאת עד שהיא מגיעה לדיאטנית, מכיוון ש הבחנה של סוכרת הריון זה אחד הדברים הכי מלחיצים שאישה יכולה לחוות בהיריון. ממש, אחד הדברים הכי הכי מלחיצים. יש המון המון חוסר ודאות, המון המון חוסר ידע, ואני, אחת המטרות שלי זה להנגיש ידע, כדי שנשים יוכלו לטפל בעצמן, ויוכלו להיות רגועות. אז גם הבלוג שלי.
שזה גם חשוב אגב.
בדיוק.
להיריון, הרוגע.
כן.
להוריד את הקורטיזול ואת הסטרס.
נכון. כי סטרס מעלה סוכר.
בדיוק.
כי סטרס.
עכשיו דרך אגב, אני מניחה שגם מי שהובחנה בסוכרת הריון, והיא באמת כמו שאמרתי גילתה את זה, היא כבר יודעת, עד שהיא מגיעה אלייך לקליניקה, היא רוצה באמת קצת לקרוא ולהבין, וכמו שאמרתי, יכול להיות שזה, כמו שהיא תקרא אולי את ההדרכה שלך, או באינטרנט, אבל היא צריכה להבין שזה מותאם אישית. זאת אומרת, היא כן צריכה לבוא לייעוץ, שהוא אישי עבורה, כי יכול להיות שמזונות ספציפיים, נכון, אם אני לא טועה,
משפיעים אחרת.
מישהי אחת יגרמו לעלייה בסוכר, בדיוק, יכול להיות שאפילו תפוח, שנראה לי כזה, מה זה תפוח, ברור שזה מצוין לי, הוא מעלה אצלי את הסוכר יותר מאשר אצל מישהי אחרת, ואולי עדיף לי גם אם זה להיזהר, אני לא יודעת, אני מניחה שזה משהו שצריך לבדוק ממש אישית.
צריכה להיות, כן, ניסוי וטעייה והתאמה אישית, וצריך מאוד להיזהר איפה קוראים באינטרנט, מכיוון שיש מקומות שהמידע שם, סליחה, יש מקומות שהמידע שם אולי קיצוני קצת,
קיצוני, לפעמים שגוי גם, דרך אגב.
כן, כן.
צריך להגיד את זה.
נכון.
צריך לדבר עם אנשי מקצוע שאתם מכירות, שאתן יודעות, שיש להם הסמכה, וגם זה נחמד להתייעץ עם חברות שאומרות לך, תקשיבי, גם לי הייתה סוכרת הריון, אני יודעת. זה נהדר לחוות את זה ביחד, אבל זה עדיין לא אומר שהחברה שעברה סוכרת הריון יכולה לעזור לך. היא לא יכולה להגיד לך, תשמעי, אני פשוט אכלתי כך וכך וכך, תעשי את זה ויהיה בסדר. זה לא מספיק.
נכון.
זה נורא נורא חשוב לדעת.
נכון.
עכשיו מישהי אפילו כתבה לי פה, הנה אני רואה שרשמתי לי, היא כתבה לי שכשהיא גילתה שיש לה, היא רשמה, אני ספורטאית, היי רשמה, אני רצה 4 פעמים בשבוע, אני במשקל ממש תקין, הייתי די בשוק שגיליתי שיש לי סוכרת הריון, אבל אז חברה אמרה לי כך וכך וכך, בגלל זה עכשיו נזכרתי בה. אז קודם כל, גם אם אנחנו יודעים שחבר שלנו, חברה שלנו עברו את זה, זה לא אומר, אבל הנה דוגמה למישהי שהיא ספורטאית, שהיא אוכלת לפי מה שהיא אומרת באופן תקין, והנה יצא לה מסת סוכר של 100 לא תקינה.
כן.
יש לה סוכרת הריון.
כן.
אז לכן זה חשוב, כי אני מניחה שהתזונה שלה, היא לא תהיה אותה תזונה שתמליצי למישהי שהגיע עם BMI 30 ומעלה לצורך העניין, ששם התזונה אולי גם בעייתית מעוד הרבה סיבות.
כן. למישהי כזאת הייתי אומרת, איזה מזל שאת ספורטאית ואת רצה, וכי אחרת יכול להיות שהמצב היה פחות טוב.
כן. נכון, נכון.
כן.
אוקיי, אז בעצם אמרנו שאנחנו עכשיו יודעות שיש למישהי סוכרת הריון, זה ודאי, היא גם יודעת שהיא צריכה לטפל, היא כבר הזמינה תור להגיע לקליניקה, מה בעצם היא צריכה לדעת, איזה מעקב היא עכשיו עוברת, ואיזה טיפול היא אמורה לוודא שהיא מקבלת, בשביל לעבור את ההיריון הזה בצורה הכי תקינה שרק אפשר.
אז הבסיס הוא הטיפול התזונתי, ומה שנקרא ניטור, מוניטורינג, מדידות של רמת הסוכר, כדי לראות איך האוכל משפיע על הסוכר, ולוודא שהסוכר שלה מאוזן. מבחינה תזונתית, אז יש לנו, אני ספרתי 8 עקרונות. העיקרון הראשון זה שהתזונה תהיה בריאה. דפוס תזונה ים תיכוני.
כן.
מכיוון שיכול להיות שכל מיני דברים לא מקפיצים, אני אוכל בורקס וזה לא יקפיץ לי את הסוכר, אבל זה עדיין לא אומר שכדאי לי לאכול אותו באופן קבוע. זה כן נחמד לדעת שאני יכולה לאכול את זה בתקופה שבה כל כך הרבה דברים אסור לי, אז לעתים רחוקות אני יכולה לאכול את זה, אז זה בסדר. אבל המטרה שלנו היא תזונה בריאה. העיקרון השני זה שאנחנו רוצות קצת להוריד את הפחמימות, אז זו דיאטה מופחתת בפחמימות, אבל זאת לא דיאטה דלת פחמימות. דלת פחמימות זה משהו שמאוד לא מומלץ בהיריון. לפי מחקרים על בעלי חיים, ראו שזה יכול ליצור הרבה קטונים שהזכרנו אותם בתחילת הפרק, אז לא עד כדי מצב של קטואצידוזיס, חמצת מטבולית, כמו שדיברנו במהלך סוער של סוכרת סוג אחד, אבל עדיין יש את החומרים האלה מסתובבים בדם, מגיעים לעובר, מגיעים למוח שלו, ולפי מחקרים על בעלי חיים זה משנה את המבנה של המוח, אז זה מאוד מטריד, אנחנו לא רוצות את זה. במיוחד בשליש השלישי, שאז סוכרת מאובחנת בסוף השליש השני, תחילת השליש השלישי, וזאת התקופה שהמוח מתחיל את הזינוק בקצב גדילה שלו. בשליש השלישי המוח גדל ב-200%. אז אנחנו לא עושות דיאטה דלת פחמימות, מופחתת בפחמימות, שזה אומר שאם במצב רגיל בערך חצי מהקלוריות שלנו מגיעות מפחמימות, אז עכשיו זה יהיה כ-40%. 40-45.
וגם אני מניחה שנבחר פחמימות שהן מורכבות, פחמימות יותר בריאות לנו, מאשר איזושהי פחמימה ריקה, שבאמת לא תתרום לנו יותר מדי.
נכון, שזה גם אוכל שהוא מזין יותר, וכל אחת צריכה לאכול אותו בשאיפה.
נכון.
אז מזה מגיע מהעיקרון הראשון של תזונה ים תיכונית ובריאה. העיקרון השלישי, פיזור פחמימות לאורך היום. אין ארוחת עושר, אני לא אוכלת כל היום פחמימות, ואז בערב אני אוכלת מגש פיצה. אין דבר כזה. כי הגוף שלנו לא יכול להתמודד עם המון פחמימות בבת אחת. ראינו, היכולת שלנו להפריש אינסולין היא לא כזאת גדולה, ויש תנגודת לאינסולין, אז אנחנו צריכות כמויות מדודות של פחמימות לאכול בארוחות ולפזר את זה לאורך כל היום. והדיאטנית מסבירה על המטופלת איך לקמת את זה, מה זה מנת פחמימה, וגם יש הסבר באתר שלי והסבר מפורט בהדרכה שלי מה זה מנות פחמימה.
את יכולה אגב לתת דוגמה ממש קטנה רק למה זה אומר בערך 3 ארוחות מאוזנות בפחמימות, נניח פרוסת לחם בבוקר עם אבוקדו, ונגיד בצהריים, כן לאכול בטטה או אורז עם ירקות, זה נחשב כאילו תקין הפיזור הזה?
כן, אז מנת פחמימה זה כמות שמספקת לנו 15 גרם פחמימות, וזה למשל פרוסת לחם סטנדרטית, או חצי כוס, שכוס זה 200 מיליליטר, אז 100 מיליליטר של תוספת פחמימתית כלשהי, אז כן, אז כדאי בבוקר מנה אחת של פחמימה בגדול ולא יותר, יש נשים שמסתדרות עם 2, אבל זה אפשר לראות רק אחרי שמנטרות. ואז אפשר לאכול לחם עם משהו חלבוני, עם משהו שומני, עם סיבים, עם ירקות. ארוחה שהיא בעיקר תספק, זאת אומרת, הכמות של הפחמימות היא לא יכולה להיות גדולה, אז לסבוע מהחלבון ומהשומן ומהירקות. כן כדאי שתהיה גם ארוחת ביניים, וארוחת צהריים היא משהו כמו 3 מנות פחמימה בדרך כלל. זאת אומרת שאם מנת פחמימה זה חצי כוס, אז כוס וחצי. עכשיו פה זה טריקי, יש נשים שאכלו כוסמת, נשבעות בכוסמת, כוסמת לא הקפיצה להם את הסוכר, ויש נשים שכוסמת כן מקפיצה להם את הסוכר. זה אינדיבידואלי.
כן, נכון, בגלל זה זה חייב להיות מותאם אישית.
אבל בגדול, כזה כוס וחצי עם חלבון, עדיף שיהיה איזשהו גוש חלבון בצלחת, בין אם הוא מן החי, בין אם הוא טופו, וירקות. אז זה ככה, על קצה המזלג תרתי משמע. באמת, העיקרון הרביעי, שהפחמימות הן פחות בבוקר. כי יש לנו רמות של הורמונים, שהסבילות שלנו לפחמימות בבוקר היא פחות טובה. עכשיו, עוד העיקרון החמישי הוא שהפחמימה לא אוהבת להיות לבד. היא רוצה חברה. זאת אומרת, אם נגיד את זה ברצינות, לרגע, אנחנו צריכות שומן, וגם חלבון, אבל בעיקר שומן, לצוות לפחמימה. למה? השומן גורם לקיבה להתרוקן יותר לאט. זה גורם להפרשה של הורמון שנקרא חולציסטוקינין, והוא מעט את הריקון של הקיבה. ואז, אם הקיבה מתרוקנת יותר לאט, אז התוכן שיוצא ממנה יוצא בקצב איטי יותר, ואז גם התפיגה של הסוכר מהמעיים לדם היא איטית יותר.
איטית יותר.
אז זה מעלה יותר לאט את הסוכר. אז העיקרון השישי שלנו הוא שומן הוא חבר. אבל, לפני שכולן...
איזה שומן?
זהו, בדיוק. אבל שומן טוב הוא חבר יותר טוב. זאת אומרת, אין מה להגביל כמות של אגוזים, שאת, בגבול הסביר, כן? 100 גרם אגוזים
כן,
שתים.
כן, לא סקית.
בדיוק. סקית כזאת זה 600-700 קלוריות, זה בערך שליש מהקלוריות שצריך ביום. אז כן. באופן מאוד גס. אבל בגדול את לא חייבת לספור כמות ספציפית של...
3-4.
כן,
4.
בדרך כלל לא צריך את זה. כי אנחנו גם הורדנו קצת את הפחממות, אז בהכרח העלינו את השומן, כי החוץ של החלבון לא אמור להשתנות. העיקרון השביעי הוא שלפעמים צריך ארוחת לילה, אבל היא לא חובה. שווה לנסות... יש נשים שזה עוזר לסוכר שלהן בצום להיות יותר טוב, יש נשים שדווקא הימנעות מארוחת לילה עוזרת לסוכר בצום להיות יותר טוב, יש נשים שלא יעזור כלום והסוכר בצום יהיה גבוה, ואז צריך עוד עזרה מבחוץ. אבל שווה לנסות עם זאת לזכור שזה לא חובה. והעיקרון השמיני והאחרון שככה, כשעשיתי לעצמי כזאת רשימה, פעילות גופנית. Exercise is medicine. למה?
אוי, זה כל כך
כי
נכון.
כי ברגע שאת מפעילה את השרירים, תאי השריר יכולים לקלוט גלוקוז במנגנון שלא צריך בשבילו אינסולין. זאת אומרת, שספורט יכול להוריד לנו את הסוכר, בלי שאנחנו צריכות אינסולין. ולכן הפעילות הגופנית היא מאוד מאוד חשובה, וזה זה בר ביצוע. זאת אומרת, גם הליכה של רבע שעה זה בסדר.
כן, זה בדיוק מה שבתי אגיד, לא חייבים עכשיו להירשם, לא יודעת מה, לחוגים וזה, זה עניין של פשוט לצאת, לשים נעלי ספורט וללכת, וגם זה לא חייב עכשיו להיות כל פארק כפר סבא, לא חזור, שעה הליכה מאומצת, אלא פשוט ללכת. ואם כמובן ההיריון קשה מכל מיני סיבות פיזיות, אז הליכה גם איטית ומתונה.
ואפשר לעשות את זה גם בבית. יש ערוצי יוטיוב, תכתבו רוק את הום, תקבלו כל מיני ערוצי יוטיוב. אפשר לעשות את זה גם בבית מול הטלוויזיה. בקיצור, מזג האוויר הוא לא צריך להשפיע עלינו.
קורונה, מזג האוויר, כבר גילינו שאין תירוצים. ובאמת, דיברנו קצת רגע לפני, שהתחלנו להקליט על זה שבקורונה למשל באמת הייתה פחות תנועתיות, ויכול להיות אכילה אחרת מבחינה גם רגשית וגם כי היינו יותר בבית וזה יכול להיות השפיע גם על כל מיני נשים מבחינת הסכרת ובאופן כללי הבריאות שלנו לא רק סכרת הריון אז חשוב להגיד שבאמת גם אם אין דרך לצאת כמו שאמרת אז לעשות את זה בבית אבל לא לוותר את אומרת פעמיים שלוש בשבוע לעשות איזשהו
רבע שעה את יכולה למצוא כל יום במיוחד כשזה חלק מהטיפול שלך. אם את הולכת ל...
נכון, וזה מספיק חשוב.
ואם את הולכת, יש לך שיעור פילאטיס וזה, בסדר, זה יכול להיות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, בסדר. אבל ההליכה הזאת, כשיש סוכרת הריון, זה כל יום. זה פשוט... זה חלק מהטיפול, זה חלק מהטיפול.
הנה, רשמנו לנו כל יום. כן, זה מספיק חשוב. זה מספיק חשוב. זה גם לא כזה הרבה.
נכון. אני אומרת להן, זה במסגרת פינתנו, אין ברירה.
כן. נכון, תשמעי, צריך לקחת אחריות על הבריאות שלנו, על הבריאות של הילדים שלנו, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים, את יודעת, כל דבר אנחנו רוצים שיגידו לנו, טוב, תקחי כדור, יעבור. לא, יש דברים שצריך לקחת אחריות.
צריך לקחת כדור אחר.
אבל, אני מניחה שיש מצבים שגם אם אנחנו, אוקיי, הגענו אלייך לקליניקה לצורך העניין, התאמת תפריט תזונתי ו... התחלנו לעשות איזושהי פעילות גופנית, והכל מבחינת התזונה ואורח חיים, על פניו נראה מעולה, האם עדיין זה אומר שהיא תצטרך לקחת תרופות, שהיא תצטרך להגיע למצב של אינסולין?
אז פה נכנס, מה... פה נכנס, נכנס לתמונה המעקב, הניטור עם ממד סוכר.
הניטור.
כן, עכשיו, בהתחלה, נגיד בשבוע הראשון, זה תלוי קצת, ההמלצות הן טיפה שונות, תלוי מהרופאה שלך, אבל כן. בדרך כלל, בשבוע הראשון כדאי למדוד בצום, כשאת קמה בבוקר, לא אחרי שהבאת הילדה לגן וחזרת הביתה. קמה בבוקר, את מודדת את הסוכר, ואחר כך, אחרי האוכל, אחרי כל ארוחה, גם ארוחת ביניים, בשבוע הראשון, שעה מהביס הראשון. והערכים צריכים להיות בצום, מתחת ל-90, רשמית מתחת ל-95, אבל בארץ אנחנו מחמירים יותר, ושעה מהביס הראשון, מתחת ל-130, רשמית זה 140, אבל גם, שוב, בארץ מחמירים יותר. יש...
אוקיי, אבל זה את אומרת לפחות שבוע שלם, נכון? כי זה לא, זאת אומרת, היום הספציפי הזה לא יכול לקבוע את הכל, אנחנו צריכים לראות את זה על פני שבוע.
ואחרי שבוע, אנחנו רואות שבארוחות ביניים דברים הם בסדר, אז אנחנו מודדות רק בצום ושעה אחרי כל ארוחה עיקרית. אני אגיד גם שיש מקומות, ההמלצה הרשמית היא למדוד שעתיים אחרי הארוחה, אבל מהשטח, קולגות שלי ואני רואות הרבה, וגם יש רופאים ורופאות שממליצים ככה, למדוד שעה אחרי, מכיוון שלפעמים, אחרי שעתיים הכל תקין, אבל אחרי שעה זה עוד היה גבוה. אז אם אנחנו מודדות רק אחרי שעתיים, יכול להיות שאנחנו מפספסות מה שקורה אחרי שעה.
אוקיי. מעולה. עכשיו, לצורך העניין, באמת, איזנו את הסכרת, שזה השאיפה, וזה נהדר, והכל מצוין. והאישה ילדה, בשעה טובה, ילד מתוק וחמוד, ילדה נפלאה ונהדרת. מה קורה הלאה? כי אני שומעת מהרבה מטופלות שלי, הייתה לי סכרת הריון. זהו, זה כאילו היה איזה משהו, את יודעת, כזה בעבר, כמו איזה מין וירוס כזה שהיה לך ונגמר, וקצת שכחנו מזה. עכשיו, אני מניחה ויודעת שזה לא באמת ככה, ואני רוצה שתדגישי באמת את העניין הזה של מה זה אומר לצורך העניין אישה שעכשיו חוותה הריון עם סכרת, ילדה, סיימה את ההריון, מה קורה איתה עכשיו, מה הדברים שחשוב שהיא תדע?
אז באמת זה לא כמו וירוס שפעת שהחלמנו ממנו ולא יחזור, יחזור וירוס אחר, זה מצב מטבולי, שראינו שבתנאים מאתגרים הגוף קשה לו, וזה אומר שיש סיכון יותר גבוה לסוכרת סוג 2 בעתיד. אישה שהייתה לסוכרת...
יודעים אגב להגיד
כן,
אחוזים?
כן, כן, זה כאילו... בדיוק מה שאני באה להגיד עכשיו. קודם כל, אישה שהייתה לסוכרת הריון, היא בסיכון פי 7 יותר לסוכרת סוג 2, מאישה שלא הייתה לסוכרת הריון. וכל אישה שנייה שהייתה לסוכרת הריון, היא תפתח סוכרת סוג 2, תוך 5-10 שנים אחרי הלידה. כן.
וואו. אוקיי. זה מספרים מאוד מאוד ככה, שצריך לשים דגש עליהם. אוקיי, זה אומר שבעצם אישה שעכשיו ילדה, וסיימה את הסוכרת הריון, אני אומרת, סיימה כאילו זה, צריכה להבין שאורך החיים שלה, הוא ממשיך... להיות מוקפד לעניין הזה של סכרת, כאילו, זאת אומרת, היא לא יכולה לחזור כביכול לתזונה שהייתה לפני, או, אז, או לא להקפיד, היא צריכה להמשיך
אני רוצה,
ולהקפיד.
אני רוצה פה לחדד. בהיריון את ממש מאוד 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 מקפידה, אבל אחרי שהאישה יולדת, אז מורידים, יוצאת השיליה, אין מה שמגביר את התנגודת לאינסולין. אז לא צריך... לספור בדיוק את הפחממות, לא צריך למדוד, כן. אבל כן כדאי מאוד לשמור על העקרונות. בעיקר, כמה שפחות סוכר בחיים שלנו, סוכר מוסף. פירות זה סיפור אחר, פירות מגיעים, פירות זה מזון שלם, מגיע כעסקת חבילה עם, עם סיבים ומינרלים וויטמינים ועוד חומרים, אבל...
גם הסוכר של הפירות, הפרוקטוז, הוא לא דינו, הוא לא כדין סוכר מעובד.
נכון, למרות שפרוקטוז הוא ברמות גדולות הוא בעייתי, כי הוא נכנס ישר לכבד והוא מגדיל את הסיכון לכבד שומני. אבל לא מצאת, לא ראיתי, לא פגשתי, אולי יש אנשים כאלה, אבל לא פגשתי אנשים שהגיעו למצב בריאותי לא טוב מזה שהם אכלו המון פירות.
מפירות.
זה משהו שיש כאילו.
כן.
אי אפשר. אוקיי. זה טעים וזה, אבל אי אפשר לאכול יותר מדי מזה. אז, לכן זה לא בהקפדה קיצונית, כי אי אפשר גם להחזיק עם זה לאורך זמן. אי אפשר. הסוכרת באופן כללי, אני עבדתי 19 שנה בשירותי בריאות כללית, ו... אז פגשתי המון המון אנשים עם סוכרת סוג 2, בני 50 ומעלה, וזאת אחת המחלות עם הכי הרבה הדחקה. אנשים פשוט מדחיקים את זה. כי לא מרגישים את זה ביום יום. הסיבוכים לאט לאט לאט.
לא רואים את זה לפעמים. בדיוק, את לא רואה את זה, ואת כביכול מרגישה טוב, כי זו מחלה שקטה ושל כלי דם קטנים, אז יכול להיות שאת לא סובלת כרגע מזה, וזה נראה שבסדר, יש לי סוכר גבוה, ובעצם אני ממש זוכרת שדיברתי עם אחותי שהיא אחות בבית חולים במחלקה פנימית, היא אמרה לי, לפעמים ההידרדרות היא נורא מהירה, לפעמים בן אדם הוא סוכרתי בריא במרכאות, אוקיי? כלומר, אין לו סימפטום, ופתאום מפה ושם, פתאום הוא מאבד את הראייה שלו, אוקיי? זה דברים שצריך להבין אותם.
יש לי קצת סוכר.
לא צריך לחכות לרגע שמרגישים.
וזה אתגר מאוד מאוד מורכב, טיפול באנשים עם סוכרת, כי רוב הטיפול הוא בעצם פסיכולוגי, בלי להיות פסיכולוגית, אבל יש פה אלמנטים מעולם הטיפול, שצריך לשים לב, בעיקר לעבוד על מוטיבציה ועוד דפוסי מחשבה מגבילים וכולי. אז באמת נורא נורא, את לא יכולה, זה לא אנושי להיות בהקפדה, הקפדה, הקפדה, ואז אחרי הלידה עוד להמשיך בהקפדה הזאת, כשאת עם תינוק או תינוקת, כשאת אחרי לידה, שפתאום הצרכים שלך הם כאילו במקום נמוך יותר בסדרי עדיפויות. אני אפילו אומרת למטופלות שלי, אתן תרגישו אחרי הלידה שאתם רוצות לפצות את עצמכם בכל הדברים שכאילו רציתן לאכול בהיריון ולא יכולתן, תעשו את זה. תעשו את זה, get it out of your system, תתרוששו קצת ואז תחזרו לאכול בריא.
כן.
בדיוק.
להתאזן. זהו, העניין הוא בעצם לאכול בריא. הכוונה היא באמת לא להמשיך באותו תפריט קפדני, אבל כן להבין שצריך לשים את הדגש על זה שאני רוצה לאכול בריא כמה שיותר אוכל טבעי, כמה שפחות אוכל מעובד, כמה שיותר אוכל, את יודעת, שאנחנו מכינים לצורך העניין בהכנה ביתית, ופחות אוכל קנוי, לא כפו ולא בסקיות, ולא עם חומרי טעם ושימור וכאלה. זה הרעיון הכללי, זה ברור שאת יכולה ליהנות מעוגה, ואת יכולה ליהנות מאוכל שהוא כאילו משמין או בעל ערך סוכר גבוה יותר, אבל עדיין בגבול האיזון, זאת הכוונה.
האיזון זו מילת המפתח, אני אוהבת את חוק 80-20, שאולי זה לא 80-20, אולי זה 90-10, אבל כל עוד רוב הזמן את אוכלת בריא, אז במיעוט הזמן את אוכלת דברים פחות בריאים, זה מה ששומר עלייך, כי אי אפשר, בעולם אידיאלי, נכון, אנחנו לא ניגע בגרגר אחד של סוכר, אף פעם, בשום מצב, כל החיים שלנו. זה לא קורה, זה לא יקרה, אז אם דיאטנית אומרת למטופלת, תימנעי, אל תוכלי יותר בחיים שלך את זה ואת זה ואת זה. מה הדבר הראשון שמטופלת רוצה לעשות אחר כך? לאכול את זה ואת זה ואת זה.
להתחיל לאכול את כל מה שיהיה.
זה לא עובד, זה הטבע האנושי. אז מה שכן מאוד,
נכון. חוץ מזה שתראי גם איזה שפע יש היום. אי אפשר להגיד שכשאת הולכת היום לסופר, ויש לך באמת מבחר עצום של כל מיני דברים, ואגב, הרבה פעמים זה מתחבא בתוך תחפושות, כאילו בריאות, אבל זה לא. את יודעת, כבר ראיתי כל מיני חברות שלי שולחות לי, היי, קניתי משהו בריא לילדים בעקבות זה שדיברת איתי, ואז היא שולחת לי ואני רואה, זה עוד כתוב על זה, עוגיות אורגניות, קוסמין מלא ולא, ואז את הופכת, הרכיב הראשון סוכר.
בחטיפי אנרגיה.
Okay. שזה בעצם מוצר שמכיל כמה שיותר סוכר.
בחטיפי אנרגיה במיוחד רואים את זה, אני ממש מראה למטופלות, אני עובדת אונליין מאז תחילת הקורונה, אז אני, אחד היתרונות זה שאני יכולה ממש לשתף איתן את כל המסכים, ואני מראה להם את הרכיבים התזונתיים באתר של סופרמרקט, ואני סופרת איתם 10 שמות של סוכר. סוכר, סירופ גלוקוז, דקסטרוז, דבש, לטט, מולסה, ועוד פעם סוכר וזה.
אבל זה מוצר בריא, כן, ללא כן. סוכר, ללא תוספת.
לא, אסור להם סוכר. כן, אסור לכתוב את זה.
אז זה גם דברים שצריך זה, ללמוד.
זה באריזה ירוקה, וזה כאילו משל בריאות, אבל נכון. צריך באמת, כן. נכון, כן, כן, צריך, נכון. ולא חייבת להיות דיאטנית בשביל לדעת את הדברים האלה. פשוט קצת לקרוא ולהתעניין.
כן, אבל האמת היא שמי שצריך, יכול באמת פשוט לחקור את זה קצת, לקרוא וללמוד. אוקיי, אז בעצם הספקנו ככה להכניס המון דברים טובה, שזה מדהים. אני אוהבת את זה שיש לך כל כך הרבה ידע, ואת פשוט נותנת ונותנת ונותנת, וזה נורא נורא כיף. אז הספקנו באמת להגיד לא מעט דברים, שאני חושבת שעשו סדר לכל מי שעכשיו מאזינה, ובאמת גילתה שיש לה סוכרת הריון, או שהיה לה סוכרת הריון בהריון קודם, אגב, שאני לא הספקנו להגיד על זה, אבל אני מניחה שזה נותן לנו איזושהי עזרה להיריון הבא.
זה סיכון של 90% לסוכרת הריון בהיריון הבא, וזה סיכון שהסוכרת הופיעה גם מוקדם יותר. אז כן, אז מה שאת עושה אחרי הריון עם סוכרת הריון הוא מאוד מאוד חשוב, ובהקשר הזה אני גם רוצה להזמין את המאזינות להוריד בחינם מדריך שכתבתי שנקרא החיים אחרי סוכרת הריון, שאני מפרטת בו מה לעשות, כן, ימים ושבועות וחודשים ושנים אחרי הריון עם סוכרת הריון. עד עכשיו הורידו אותו למעלה מ-500 נשים.
נהדר.
וכן, כן, כן, וממש חשוב לי שכמה שיותר נשים יקראו את זה. בגלל זה עשיתי אותו חינמי, כי ממש ממש חשוב לי שנשים יטפלו בעצמן. אני מדברת שם על גם לשים את עצמם בראש סדרי עדיפויות.
נכון.
כי אין מה לעשות. האמא היא הכי חשובה, היא הבן אדם הכי חשוב בבית, והילדים צריכים את אמא שלהם, גם כשהם בני 20, וגם כשהם בני 30, ועוד ועוד. אז צריך, אמא צריכה להיות בריאה.
נכון, בריאה.
ומאוזנת ומאושרת. ומאוזנת,
בדיוק.
אז ממש מזמינה את כל מי שמאזינה להוריד את המדריך הזה, נקרא חיים אחרי סוכרת הריון.
מעולה. אז אנחנו באמת נשים לינקים להכל, שיהיה מסודר, ומי שרוצה יכולה להמשיך כמובן, ופשוט לפנות אליך באופן אישי, אם זה לתאם פגישה או להתייעץ איתך, אז אנחנו נאפשר גם את זה מבחינת הלינקים, ובאמת עשינו סדר ודיברנו על הכל, דיברנו על באמת מה זה סוכרת הריון, על הבדלים, על איך מאבחנים, מה עושים אחרי האבחון, איזה מעקב חשוב שיהיה, ככה נגיעה על תזונה ועל הסיכונים של הסוכרת בהריון ובעתיד, ואני רוצה ממש ממש להודות לך על זה. את עושה דבר נהדר וחשוב, אני חושבת שזאת אחת המחלות באופן כללי, סוכרת, לא רק סוכרת הריון, שאנחנו כבר יודעים שהיא מקום נדמה לי ראשון או שני ברשימת המחלות הבעייתיות שיש לנו בעולם.
כן, זה מקום שלישי, סיבת התמותה השלישית.
שלישי.
השלישית או הרביעית בארץ.
בארץ. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו באמת רוצים ללמוד על זה יותר ולהבין את זה, והידע זה באמת כוח, אנחנו יודעים את זה, אז תודה לך שנתת לנו מהידע שלך.
תודה שהזמנת אותי.
ותודה לכם שהקשבתם לעוד פרק, אני מזמינה אתכן להצטרף אליי לדף האינסטגרם ולפייסבוק, שם אני מעלה מדי יום תכנים על בריאות, אורח חיים לכן ולילדים שלכן, אז ניפגש בפרק הבא.